בסוגיית בבא מחתרת, וראינו שמפשט הגמרא עולה שההיתר, התורה אומרת שאפשר להרוג גנב, כן, שגנב בא במחתרת לגנוב, אז אפשר להרוג אותו, אין לו דמים. אבל הגמרא מעמידה את זה, אני כבר לא חוזר על כל ההקדמות ומה מה שקשרתי זה לשיעורים הקודמים. הגמרא אומרת שההיתר להרוג את הגנב מבוסס על חשש שהוא יהרוג את בעל הבית. אז בעצם מדובר פה על איזושהי הרחבה של דין רודף. זאת אומרת, הגמרא לא מוכנה לקבל את התפיסה שאיום על ממון הוא הצדקה מספיקה כדי להרוג את המאיים, או שמותר לי להרוג כדי להטיל ממון. הגמרא מחפשת שיהיה איזשהו איום על הנפש. זה מצד אחד. מצד שני, דיברתי על זה שאני ככה נוטה יותר לתפיסה האמריקאית, כן, שאומרת שאם הבן אדם נכנס אליי הביתה אז הוא לא יוצא. זה לא משנה בכלל אם הוא מאיים על ממון או מאיים על הנפש, אבל בגמרא עצמה לכאורה רואים לא כך. והשאלה,
או הסעודי,
מה?
או השיטה הסעודי,
שיטה הסעודית, זה מיוחס אליך, הוא לא יוצא אפילו אם הוא לא רוצה לגנוב לך שום דבר, הוא פשוט לא יוצא, נקודה. האמת שטוב, בישראל זה עובד הפוך, עם האיש שלא נתנו לה, לא רצו לתת לה להיכנס בגלל שהיא שייכת ל-BDS. אתם לא נותנים להיכנס, זה פחות יותר טוב מאשר אלה שלא נותנים לצאת. טוב, בכל אופן התפיסה הזאת שמדובר פה על הרחבה של דין רודף, ראינו שהיא קשה קודם כל מסברה, כי הרי האדם יכול להישאר סגור בחדר ולא להתגונן, ואז הגנב יסתובב בבית, ייקח את מה שהוא רוצה וילך לו לדרכו. אז זה שאני בא ומנסה להגן על רכושי, זה בעצם מה שמעורר את הצורך להרוג אותו. אז למעשה אי אפשר להגיד שאני הורג אותו בגלל שאני נמצא תחת איום. אני לא נמצא תחת איום, אם הייתי נשאר בחדר הוא לא היה עושה לי כלום, הוא בא לגנוב. אלא מה, אני יוצא החוצה כדי להתגונן, ואז יש חשש שאולי הוא יהרוג אותי, ולכן מדין רודף אני יכול בעצם להרוג אותו. אז אם באמת כל ההצדקה הייתה רק פיקוח הנפש, הייתי מצפה שהגמרא תגיד לי להישאר בחדר, אז לא להתגונן. מעבר לזה, בגמרא מביאים מקור מיוחד לזה שאפשר לעשות את זה אפילו בשבת. עכשיו, אם זה הדין רודף רגיל, למה צריך לדבר על שבת? זה ברור לגמרי. אם יש איום על החיים בשבת, ודאי שמותר ומצווה עליי להרוג את הרודף גם בשבת, פיקוח נפש. זה לא צריך בשביל זה עוד מקור. ושוב פעם, זה מחזק את הנקודה שאין פה הדין רודף כפשוטו. זה לא סתם הריגה לשם הצלת חיים. זה הריגה לשם הצלת חיים, לא היה צריך את כל זה. הבאתי לזה עוד ראיות. ולכן בעצם הטענה שלי הייתה שההיתר להרוג את הגנב למעשה הוא היתר להרוג כדי להציל ממון. שיטה אמריקאית, מותר להרוג אותו כדי להציל ממון. אלא מה, שברור שאם אני יכול להגן על הממון שלי באופן שלא מצריך להרוג את הגנב, אז אין איום על הממון שלי, אז לא צריך להרוג אותו בשביל להציל את הממון שלי, אז שם אין היתר להרוג אותו. אבל מה?
כמו כל
הזה. כן, אבל במקום שבו הוא מאיים על הממון שלי, ואין לי דרך להציל את הממון, כיוון שהוא הולך להרוג אותי, זאת אומרת, זה שהוא הולך להרוג אותי, זה לא בגלל שזה יוצר איום, לא זאת הנקודה שמצדיקה את ההריגה שלו, אלא זאת הנקודה שאומרת שאני לא יכול להציל את הממון שלי בלי להרוג אותו. כי אם אני לא ארוג אותו, הוא יארוג אותי. זאת אומרת, הממון שלי אני לא אצליח להציל. אז שנייה, אז ההצדקה להרוג אותו זה שאני לא אצליח אחרת להציל את הממון, לא זה שיש איום על החיים. זאת אומרת, העובדה, החשש שהגמרא אומרת שמה הוא יארוג אותי כשאני אתגונן, הגמרא בעצם אומרת, היא אומרת, תעשה את זה במקום שבו אתה לא יכול להתגונן אחרת. זאת אומרת, את הממון שלך אתה תפסיד, אלא אם כן תארוג אותו. אם כן, אז תארוג אותו. אבל בשביל הממון, לא בגלל האיום.
ההתנהגות הטבעית של האדם שבאים, שהוא מגן עליו.
כן, אז הגמרא עצמה אומרת, עוד שנייה, אני אגיע לזה. הערה טובה, כן.
ככה, זאת דוגמה של האבא שבא, ואומר נכון, אבל עוד פעם, לתפיסתי הטענה היא, בגלל שכיוון שהוא לא יהרוג אותי, אז אני יכול להציל את הממון שלי גם בלי להרוג אותו, כי הוא בכל מקרה לא יהרוג אותי, לכן אין הצדקה להרוג אותו. גם שם אני אתרגם את אותו תרגום. אז בסופו של דבר, הבעיה היא לא אם יש על האיום או אין על האיום, השאלה אם אני יכול להציל את הממון. אם הוא לא יהרוג אותי, אז אני יכול להציל את הממון גם בלי להרוג אותו. נגיד, אם נפקמינה מבחינה זאת, לפי הפירוש שלי, זה שאם האבא הוא מין בריון כזה, הוא לא יהרוג אותי, בסדר. הוא בריון טוב לב. אבל הוא עדיין כזה שאני לא אצליח, גם אם הוא לא יהרוג אותי, הוא יותר חזק ממני, הוא ייקח לי את הכסף, אז כן מותר לי להרוג אותו. לפי הפירוש שאני מציע, אני אומר, זה לא כתוב בגמרא. אבל הטענה בעצם בסופו של דבר זה שהאיום, נכון שהגמרא דורשת איום כדי שתהיה הצדקה להרוג את הגנב, אבל האיום לא נדרש כדי להכניס אותו לדין רודף. האיום זה רק הסבר למה אני לא יכול להציל את הממון בלי להרוג את הגנב, כי פשוט אחרת הוא יהרוג אותי. לכן בשביל להציל את הממון בסופו של דבר אני הורג אותו.
אבל אין איום כל הזמן שכבר נכנס אליי הביתה, מי יודע מה הוא יעשה הלאה. אני לא יכול להיות נזיק, ואז אם הוא נכנס לשטח שלי, אני מניח שהוא יבוא גם לחדר שינה שלי, אפילו אם שנעלתי אותו, הוא ישבור אותו.
זאת הנחה מאוד מרחיקת לכת. זאת אומרת, בדרך כלל מי שבא בשקט בבית, הוא לא נכנס עם רוב בתוך הבית ועושה מה שהוא רוצה, זה גזלן. גנב בדרך כלל בא בשקט, וזה לכן יש ארבעה וחמישה, מה שהגמרא אומרת לעומת כפל בגזלן. זאת אומרת, ההנחה שגנב לא בא להרוג, גם הגמרא כשהיא אומרת את זה, לא, אין הנחה שהגנב בא להרוג. אם אתה תתגונן והוא יחשוש והוא לא יצליח, אז הוא יהרוג אותך. אגב, גם אז השאלה אם הוא יהרוג אותך בשביל לצאת עם השלל, או שהוא יהרוג אותך כי הוא יפחד שאתה תהרוג אותו. זאת אומרת, יש ניסוחים שונים בראשונים. אבל בכל מקרה ברור שאפילו בשביל השלל לא ברור שהוא יהרוג אותך. וסתם להרוג אותך ודאי שלא, הוא יסתפק בחדרים האחרים, לא בחדר שלך, וילך.
אבל זה כן תלוי, אבל העניין שהוא ברשות שלי, אם אני הולך בדרך, הוא בא, זה לא שייך, זה לא יותר של הבא במחתר, כן?
אני לא מסכים, לא מסכים.
הבאתי דוגמה לבן אדם שמאיים עליי ואומר לי, תן לי שקל. ברחוב, לא בבית ולא במחתרת ולא בכלום. ואם לא, אני הורג אותך, מאיים עליי עם אקדח. האם אני צריך לתת לו שקל? התשובה היא לא, מותר לי להרוג אותו. מותר לי להרוג אותו. אמרתי יותר מזה, הגמרא בסנהדרין הבאתי את זמרי, כן, הגמרא בסנהדרין הרי אומרת שאם יתאפר זמרי והרגו לפנחס, לא נהרג עליו. השואלים האחרונים, מה זאת אומרת, הרי הוא היה יכול להינצל גם בלי להרוג את פנחס, אם הוא היה מפסיק לחתו. אם הוא היה מפסיק לחתו, הרי פנחס הוגע בו. אז מה היתר שלו להרוג את פנחס? הרי זה יכול להצילו באחד מעבריו, יש לו אופציה להינצל בלי להרוג את הרודף. אז איך מותר לו להרוג את הרודף? אז הטענה היא לא, אני רוצה לעשות חטא, זה לא יש לי שלך אם אני עושה חטא או לא, זה חשבון שלי עם הקדוש ברוך הוא. ואני לא חייב לך להפסיק לחטוא, אני רוצה לחטוא. אם אתה מאיים עליי בגלל שאני חוטא, אני אהרוג אותך, יש לך דין רודף. אז בטח ובטח כשאתה דורש ממני שקל, שזה ודאי זכותי להחזיק את השקל שלי אצלי. הזכות לחטוא זה חידוש גדול. אבל הזכות להחזיק את השקל שלי היא ודאי זכות פשוטה. אגב, זה מזכיר לי, לפני שבת שעבר, ממש כמה דקות לפני שבת, הגיע אליי איזה וואטסאפ עם שאלה מחייל. חייל שאל אותי, הוא נמצא באיזה מוצב וצריך ללכת, הוא רוצה ללכת לבית כנסת בשבת, אבל ההוראה שם זה שאם הוא הולך לבית כנסת הוא צריך לקחת פלאפון. אם יקרה משהו שיסיקו אותו בחזרה למוצב, או משהו, הוא הולך ליישוב כנראה על יד או משהו כזה. השאלה אם הוא אמור להישאר, הוא חשב שהוא צריך להישאר בבסיס. מה הצדקה לקחת את הטלפון? הוא יכול להישאר בבסיס ולהתפלל ביחיד. כן, העניין של תפילה במניין, אגב, השאלה מה בדיוק מעמדו. אם זה חובה או לא חובה, או מה בדיוק, איך בדיוק אני אתייחס לעניין הזה. באופן עקרוני, זה לא מצדיק לכאורה את האיסור של המוקצה, או של ההוצאה, או מה שהיה שם. אמרתי לו, שאלתי אותו אם כשהוא ילך לשם בלי ההוראה הזאת, אם הוא ייקח נשק. לא, ברור שכן, חייל הולך עם נשק לכל מקום. אני אצגר גם פלאפון, מה ההבדל? בסופו של דבר אתה הולך, אני נסעתי בזה כי זה אותה צורת חשיבה כמו פה, אתה הולך להתפלל, אתה לא הולך להתפלל, נכון? רצוי אפילו. אבל עכשיו כשאתה הולך להתפלל נוצרת איזושהי בעיה ביטחונית, הבעיה הביטחונית הזאת מחייבת אותך לקחת נשק ופלאפון במקרה שלהם, אוקיי? בסדר, תיקח נשק ופלאפון, מה שאתה צריך תיקח, אתה לא צריך להימנע מללכת לבית הכנסת כדי לא להיכנס לצורך לקחת פלאפון או נשק. גם פה אותו דבר, אני לא צריך להימנע לתת לו שקל או להימנע אפילו מלחתו עד כדי כך, בשביל לא להצטרך להיכנס למצב שאני אעבור על איסור רצח. אני זכותי לעשות את מה שאני החלטתי לעשות. אם אני נקלע לבעיה בגלל שהחלטתי לעשות משהו זכותי, אז אני אפתור את הבעיה. אני לא צריך להימנע ממה שאני עושה, כי הדבר הזה יכול ליצור בעיות.
זכותך גם לחתור עם בני והתראה ולנסות לברוח מבית
דין. זאת שאלה מעניינת. יש המשנה למלך מדבר על זה. המשנה למלך שואל, מאור הגמרא הזאת, זה זמרי, הוא שואל מה קורה, שנייה אחת, מה קורה עם לברוח מעיני, לברוח יכול שבהחלט אבל להרוג את השליח בית דין. השליח בית דין בא להוציא לפועל את העונש מוות שהוטל עליך אחרי שחיללת שבת בעדים והתראה, האם מותר לך להרוג את השליח בית דין? אז הוא טוען שלא, למסקנה, למרות שהוא מתלבט, הוא טוען שלא. אבל לפני כן הוא שואל עוד שאלה, לא הזכרתי את זה, לפני כן הוא שואל עוד שאלה, הוא מדבר על גואל דם. האם הרוצח בשגגה מותר לו להרוג את גואל הדם שבא לאיים עליו? שם זה יותר פשוט, כי בסך הכל הוא לא באמת חייב מיטה, יש יותר לגואל הדם להרוג אותו, אבל אני רואה זכותי להתגונן, הרי אני לא חייב מיטה. אז לגבי גואל הדם הוא טוען שכן, מותר לי להרוג את גואל הדם. חידוש גדול, לא נראה מהגמרה שום דבר כזה, אבל ככה הוא טוען. אבל בגבי זה הוא אומר שלא, ואני חושב שהסברתי את זה, נדמה לי. אמרתי, הטענה שלי זה שמה שאסור לך להרוג את השליח בית דין, זה בגלל שהשליח בית דין הוא גם שליח שלך. את החובה להרוג מחלל שבת היא חובה לציבור. זה לא איזה מצווה של הבית דין. הבית דין פועל פה כנציג של הציבור, הוא מבצע את החובה שמוטלת לציבור. עכשיו גם אתה חלק מהציבור. אז באופן עקרוני החובה להרוג אותך מוטלת על כל הציבור ואתה בתוכו. אז ברור שאתה לא יכול לברוח מחובה שמוטלת עליך עצמך. אם מישהו אחר רוצה לעשות את חובתו כמו פנחס, ואני לא חייב לו שום דבר, אז לי מותר להתגונן. אבל אם הוא עושה, הוא ממלא את החוק, זאת אומרת, הוא עושה את מה שהציבור צריך לעשות, אז שם גם אני אמור לשתף פעולה. כמובן לא אומר שאני צריך להתאבד אם שליח הבית דין לא מצליח להרוג אותי.
אם הוא התאבד, אם האדם הזה הציעו לו צו והוא הרג את עצמו, האם זה נקרא מאבד עצמו? או
בפשטות כן, אני חושב שכל עוד, זאת אומרת, מישהו אחר צריך להרוג אותי, לא אני. למשל היום, נגיד היום שאין בית דין סמוכים, אז אין דיני נפשות, נכון? אז ברור שאדם היום, גם אם הוא חילל שבת בעדים והתראה, ברור שהוא לא צריך להרוג את עצמו. להגיד לך שמותר לו להרוג את עצמו, אני לא חושב. זאת אומרת, כל עוד לא נקבע, כל עוד לא עושים את זה בפרוצדורה ההלכתית הרגילה. עכשיו פה יש הבדל, כי פה בכלל לא היה בית דין שקבע שאני חייב מיטה, כי אין סמוכים היום בכלל. אז זה נראה לי פשוט שזאת סתם התאבדות. במקום שבו קבעו עליי עונש מיטה בית הדין, אז אני כבר בעצם גם רק תילה, כי הבית דין קבע ואז אני חייב באמת מיטה. עכשיו השאלה האם כשאני ארוג את עצמי אני עובר עבירה או לא, אני לא יודע. לא, שאלה מעניינת, לא יודע. לא יודע לנו את זה.
האם לא כדאי לא שמותר לו פטור אם הוא עשה את זה? כי ערכית חייבים להגיד שצריך לפרוש מהעבירה.
ברור שלא ייתנו לזמרי מטריון. זה שהוא החליט לא לפרוש זה מצדיק או מותר לו, או שהוא פטור על הריגת פנחס? ברור שמצפים ממנו לפרוש מהעבירה גם בשביל להטיל את פנחס, לא רק בגלל שזאת עבירה, אבל הוא לא חייב.
אבל נשמע כאן כמו להתגורר לעצמך ואתה לא חייב,
אתה לא חייב את זה לזמרי, אתה חייב את זה לקדוש ברוך הוא, זה חטא. ברור שהבן אדם הוא לא צדיק, אבל מבחינת המחויבות לזמרי אני לא חייב. אם אני החלטתי לחתור, אני החלטתי להיות רשע, זה לא עסק שלך. זה עסק שני עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא התחשבן איתי, זה לא. ואם אני המשכתי, ובגלל זה גם הרגתי את פנחס, הוא בטח התחשבן איתי גם על זה. זאת אומרת שבגלל שהתעקשתי לחתור, אז גם הרגתי את פנחס. בסדר, אז הוא התעקש איתי גם על זה. לא, אבל גם בתוך המעשה תשמיש מותר לו להרוג את פנחס, ככה הגמרא אומרת. אחרת זה סתם רודף, מה החידוש לגמרא? זה ברור.
סתם דין רודף, מי שבא להרוג אותי ואני כבר שום דבר אין כלום, אז זה ברור שהוא דין רודף. לא, אז מראה אומרת, גם במקום שבו מותר היה לו להרוג, לא רק מותר היה לו, הרי הוא קיבל על זה, אני נותן לו בריתי שלום, הקדוש ברוך הוא משבח אותו מאוד על זה, פנחס. בסדר, שישבח אותו זה יפה, אבל זה לא קשור אליי. אני לא חייב לו שום דבר. תביא חזרה
על השאלה של החייל. למה אמרת לו שהוא לוקח רובה איתו,
מה אתה עושה אבירם בכל מקרה? לא, הרובה הוא אינדיקציה, לא בגלל, גם אני לא אקח רובה, אני רק אומר לו, למה אתה לא שואל אותי על הרובה, למה אתה שואל אותי על הפלאפון? גם הרובה הוא מוקצה.
ואם הוא צריך
לעד
בשביל
לרשום קודות? כן, בדיוק. אתה צריך ללכת לשם, אתה רוצה ללכת לשם כי אתה רוצה להתפלל, להתפלל מותר בשבת, נכון? עכשיו מה, אתה הולך לשם, פתאום נוצרת איזושהי בעיה של פיקוח נפש. בבעיה הזאת מתמודדים או עם נשק או עם פלאפון או עם שניהם, לא משנה, לפי הנסיבות. אין בעיה, אם יש בעיה, מותר לך להתמודד עם זה, זה מותר, זה לא פעולה אסורה. אז לכן אתה לא חייב להימנע מללכת לבית הכנסת כדי לא להזדקק לעשות את הדברים האלה. אתה תלך לבית הכנסת כי מותר, וכל מה שאתה תצטרך לעשות כדי...
אז גם את יושן צו לכת, זה בקנסת.
לא, זאת בעיה מהותית, הבית כנסת מחייב אותך למצוא, לא גורם שלישי, זה כמו ההבדל בין רודף לבין מציל עצמו בנפש חברו. זאת אומרת, בוא, אני הולך לבית הכנסת, זה כשלעצמו לא נכון, עכשיו בא מישהו אחר ומאיים עליי, אז אני אתגונן. ואת אם ההליכה לבית הכנסת בעצמה כרוכה בייסור ומצווה הבאה. הטענה בעת...
חום שבת, לדוגמה, זו הייתה בדירות.
נכון. כל דבר שהוא בגלל ההליכה לבית הכנסת
לא היה עולה להתפלל.
במקום שבו ההליכה לבית הכנסת בעצמה מחייבת איסור, זה מצווה הבאה בעבירה. במקום שבו אני הולך לבית הכנסת והכל בסדר, זה מותר, רק יש מישהו שמאיים עליי שאם אני הולך לבית הכנסת תהיה בעיות, אז אני אטפל בו.
זה בגלל שזה תפילה, אם הוא יוצא לשבת?
לא, 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 גם.
או לטיול?
לא, לטיול גם. אנחנו הולכים לטיול, נגיד אפילו ביישובים בשומרון או משהו כזה. אנשים יוצאים לטייל בשבת, אז לוקחים איתם נשק. שלא יצאו לטייל, זה טיול, זה לא מצוות גדולות. לא משנה, מותר לטייל. אם נותר לי איום כתוצאה מזה שאני מטייל, אני צריך להתגונן, מה לעשות? אז למה שאלו פה קודם? כי שהרכב הוא נדרש בשביל ההליכה לבית הכנסת עצמה. זה לא איום מגורם שלישי. אז זה מצווה הבאה בעבירה. אני עושה עבירה כדי לעשות את המצווה. פה אני עושה את המצווה, עכשיו מישהו מאיים עליי. אז אני מתגונן בפניו.
אתה עושה סיום עם רכב, ובמקרה אתה אומר גם, אתה יכול לעשות סיום גם בבית כנסת.
אז זה כבר ריבוי בשיעורים. השאלה איך להתייחס לריבוי בשיעורים. טוב, בכל אופן, אפילו יותר מריבוי בשיעורים, כי פה יש נסיעה מיוחדת לבית הכנסת. לא, אבל התוספת מרחק שאתה צריך. אין תוספת מרחק.
בתוך המקום, בתוך המקום.
מה השאלה?
יכול להיות שם.
מה השאלה?
זה יכול לבוא גם עם
עוד. ריבוי בשיעורים זה כשאתה מבשל לחולה, ואתה רוצה להוסיף עוד כמה דברים בשבילך. אתה כבר עושה במקום אחרי פעולת הבישול. אז פה זה אחרת. אם אתה מוסיף עוד מרחק רק בשביל זה, זה לא בדיוק ריבוי בשיעורים. טוב, בכל אופן גם ריבוי בשיעורים דרך אגב השיטות שזה דאורייתא או פשיטות לא, אבל טוב, בכל אופן לענייננו אז הטענה בעצם זה שההצדקה להרוג את הגנב היא לא בגלל האיום על החיים אלא בגלל ההגנה על הרכוש אז למה בכל זאת הגמרא נצרכת להגיד שיש פה איום על החיים? אז מה שאמרתי עד עכשיו זה שהאיום על החיים הוא רק אינדיקציה לזה שאני לא יכול להציל את הממון שלי בלי להתגונן, כי אחרי פשוט הוא יהרוג אותי. זה רק פשוט בגלל לוודא שאכן יש איום על הממון שלי. אפשרות אחרת שהזכרתי אותה, הזכרתי כבר בפעם הקודמת, שיכול להיות שבכל זאת לא רוצים לעשות זילות של חיי אדם. סתם תהרוג בן אדם בשביל ממון כזה או אחר, ואתה אפילו לא יודע אם הוא, עד כמה זה נצרח וכו'. תראה, אנחנו נשים איזושהי מגבלה. זאת אומרת, אם אפילו חשש היפותטי ורחוק שאולי הוא יהרוג אותך, זה חצי פיקציה כזאת. זאת אומרת, אבל צריך להיות איזשהו חשש למוות שאני יתיר לך להרוג על ממון. כי מבחינת דיני רודף דבר כזה לא היה מצדיק. זה חשש רחוק. דין רודף צריך להיות ודאות קרובה. זאת אומרת, אם אתה חושב שמישהו בא להרוג אותך עם כל הכבוד למחשבות שלך, אתה לא יכול להרוג אותו. אתה צריך ודאות קרובה. אבל פה אני מתיך גם ודאות רחוקה, כי בעצם אני מתיך את זה בשביל הממון. בשביל שלא תהיה זילות מוחלטת של חיי אדם, שיבוש ערכי כזה, אבל בסדר, אז אני צריך שתהיה איזושהי פיקציה כזאת, או חצי פיקציה, שיהיה איזשהו איום אפשרי. אפילו סיכוי בעצם בניסוח אחר אני אומר את זה כך. זה מה שהגמרא גם מדברת על זה שאפשר לעשות את זה גם בשבת. הניסוח אני חושב שהוא יותר נכון, ואני עוד מעט אביא לו קצת ראיות, זה שכשהבבא מחתרת מגיע, בעצם ההנחה שלו זה שאני לא אתגונן. כי הרי אסור לי לעבור על איסור רצח כדי להציל ממון. לולא ההסבר שלי. אז אני לא אתגונן. אז בעצם מה הוא עושה? הוא בונה על ההגנה שהתורה נותנת לו. הוא הולך לעשות עבירה, והוא יודע, הוא מוגן כי ההלכה שומרת עליו. בגלל שאני לא רוצה לעבור על ההלכה, אני לא אהרוג אותו על ממון, אז לכן הוא בונה על זה. מי שבונה על הגנה של ההלכה, ההלכה מקפיאה את עצמה. היא לא נותנת לו את ההגנה. את מי שרוצה לנצל את ההלכה באופן ציני, כדי שאחרים ששומרים על ההלכה יאפשרו לו לעבור על ההלכה, בעצם אני הולך לגנוב. אוקיי? זה אסור. אבל ההלכה מגינה עליי, אין בעיה, אתה אסור לך להרוג אותי כי זה אסור, אתה לא רוצה אחרי, נכון? ולכן אני אמשיך לגנוב כרגיל. לא, זה לא. אבל אם אתה משתמש באופן ציני בהלכה לצורך הגנה על עצמך, אז ההלכה מקפיאה את עצמה, אין הגנות.
כולל שבת.
כולל שבת, בדיוק. כי לגבי הנפש, אז אתה יכול עוד לדבר על דין רודף. אבל אני אגיד יותר מזה, כשמותר להרוג את הבבא מחתרת בשבת, השאלה מתעוררת מחדש. כי למה אני לא נשאר בחדר? אז אתה אומר לי, בשביל הרכוש מותר לי להרוג אותו, למה? כי הוא מאיים לי על הרכוש. אז זה כמו רודף. ראינו כבר שרדיפה על רכוש זה גם כן אותו דבר. אבל פה, הרי אני נדרש גם לחלל שבת. אז עזוב את איסור רצח שהוא איסור בעיניו לחברו, כלפיו. מה היתר שלי לחלל שבת? תישאר בחדר. הרי חילול שבת זה ממש, זה אחת העבירות הכי חמורות שיש. אתה צריך להוציא את כל ממונך כדי לא לעבור עליו. נכון? כל לב. בטח איסור חילול שבת. מי שמחלל שבת יש לו דין של מומר. אוקיי? אז למה? מה בעת? תישאר בחדר. לא יהיה סכנת נפשות. לא תצטרך להרוג את אף אחד ולא תעבור על חילול שבת. נטילת נפש. נטילת נשמה. אז למה? מה?
לא בשריפה, שהשרופה
זה חבות. בדיוק, עוד מגיע לשריפה. אז הטענה בעצם זה שגם השבת במקרה הזה, זה בעצם מספק את הגנה לגנב. הגנב שבא בשבת, אז הוא אומר, תראה, הוא יהרוג אותי בשביל להתגונן, אבל לחלל שבת הוא לא יחלל. הוא צדיק הרי, ואכן אני אגנוב, מה אכפת לי, הוא לא יוכל לעשות שום דבר. אוקיי? אז בעצם ההלכה אומרת לו כביכול, אם אתה משתמש בי באופן ציני כדי שאני אגן עליך בעבריינות שלך,
לא
תקבל הגנה. ולכן בעצם מקפיאים את כל ההלכות, את כל האיסורים שיכולים לעצור אותי מלהתגונן, ההלכה אומרת, אין, זה לא קיים. אם מישהו מנצל אותי, אז אני לא שם. זה מה שבעצם ההלכה אומרת. אני אראה לכם דוגמה, אני אביא כמה דוגמאות, כן. דוגמה אחת, יש הגמרא מדברת על נוכרים שצרו על עיירות ישראל. אוקיי? כן, גויים צרים על עיירות בישראל, יש בשבת, בעירובין וכו'. אז הגמרא אומרת שאם הם באים כדי לגנוב ממון, אז אסור להתגונן. אבל אם הם באים כדי לגנוב נפש, שימו לב, אסור להתגונן, הכוונה לא אסור להרוג אותם, זה לא כתוב שם. אבל, זאת אומרת, אסור להרוג אותם מבחינת דיני נפשות. אסור להרוג אותם בגלל שזה חילול שבת. לא מחללים עליהם את השבת. מה יקרה למשל אם הגויים האלה באים בחול? מותר לי להרוג אותם? איסור רצח, זה לא פחות חמור מאשר איסור לגבי גויים, זה עדיין שופך דם האדם, אז זה לא תרצח, אבל זה עדיין איסור חמור. אז זה מותר לעשות, בפשטות נראה שכן. הגמרא מדברת על החילול שבת, וזה בדיוק אותו חילוק שאמרתי קודם. החילוק שאמרתי קודם הוא שלגבי הנפשות אתה עוד יכול להגיד לי זה דין רודף. אז מותר לי להרוג אותו, זה מצווה כלפיו. אם הוא יצר, כמו, מה הייתה הסברה ברודף, אם אתם זוכרים? הוא מציל עצמו בנפש חברו. אתה יצרת את המשוואה של או אתה או אני. אז אתה לא יכול להגיד לי מי אמר דה דמה של הנרדף, סומך כתפי עם האדם שלי, למה אתה הורג אותי כדי להציל אותו? מה, האדם שלו יותר אדום? אדם שהוא לא יותר אדום, אבל אתה זה שיצרת את הסיטואציה שצריך לבחור או אתה או הוא. אז אתה לא תבוא בטענות, אתה צריך לפתור את הבעיה. אבל בחילול שבת, זה החילוק שעשיתי קודם לגבי בבא מחתרת, בחילול שבת זה לא קיים. בחילול שבת זה לא כלפיו, הוא לא השם או כן השם, זה לא משנה. איך מותר לי לחלל שבת? זה לא טענה שלא כלפיים, טענה של הקדוש ברוך הוא כלפיים. אז שם אני טוען שבעצם יש פה הקפאה. עכשיו מה קורה אצל הגויים? רואים אותו דבר. הגויים, כשהם באים בחול, אז מותר לי להרוג אותם. בהנחה שאני צודק בדיוק של הגמרא, מותר לי להרוג אותם, גם אם הם באים על דיני ממונות.
לא בספר.
מה?
חילוק עם ספר.
גם בספר, לא משנה. כן, בספר, לא בספר, כן בספר, להפך, בספר עוד
אבל בספר יש חשש שהם יכבשו קרקע, ואז יכול להיות שמותר בכלל לחלל שבת גם ככה.
ברור שמחלל שבת עליהם, לא?
אה, כן, כן, כי זה בספר.
אבל הגמרא אומרת, אבל אם הם באים על דיני, על ממונות רגילים, אז לא. אתה יודע, למה באמת לא לחלל להם את השבת, אבל להרוג אותם כן? מה, להרוג אותם זה איסור יותר קל מאשר לחלל שבת? לא, אבל להרוג אותם זה איסור כלפיהם. ולהרוג אותם בשבת, מעבר לזה שאני פוגע בהם, שזה מותר לי, כי הם יצרו את הסיטואציה, כמו בדין רודף. אבל לחלל שבת, מה היתר שלי לחלל שבת? אז אני צריך להישאר בשקט ולתת להם לגנוב. זה בדיוק ההבדל בין איסור שחילול שבת לבין...
מה הגמרא אומרת? שמותר לחלל את השבת,
לא? לא. אם הבאים על ממון, אסור לחלל שבת.
זה לא מבין. ובספר כן מותר, נכון?
נו.
זה החילוק שמה, שבספר כן מותר להרוג אותם, אבל ממון לא. אז אתה אומר שהם מנצלים את השבת?
לא, לא, לא אמרתי שהם מנצלים, אני רק הבאתי את הגמרא, עוד רגע אני אגיע לניצול. אז זה מה שהגמרא אומרת, בסדר? על פניו, הדבר הזה סותר את המחתרת, נכון? ושאם זה הדין בא במחתרת, אומר שאם הוא בעל ממון, אז הורגים אותו. אז מה תגיד שהגויים ההם לא הורגים, רק בגנבים שבאים במחתרת הורגים? אם אני אתגונן נגד הגויים ההם שבאים על הממון שלי, הם לא הורגים? בלתי סביר. אז לכן אומרת, אומר מגן אברהם, זאת אומרת, התרומת הדשן כותב, לפני המגן אברהם, שולחן ערוך מביא את זה בשם תרומת הדשן, בזמן הזה אפילו באו על עסקי ממון מחללים, שאם לא יניחנו ישראל לשלול ולבוז ממונו, יארגנו, ואו עסקי נפשות. לא יודע מה זה הגויים של פעם, היו צדיקים כאלה שלא היו נזרים באיסור רצח, אני לא יודע, זה מזכיר את אברהם אבינו, דיברתי פעם על הסיפור הזה, זוכרים? שאברהם אבינו אמר לשרה, אם רינה אחותי את, כמו יצחק, גם אברהם וגם יצחק, אם רינה אחותי את, כדי שלא יארגו אותי ויקחו אותך. אז בישיבות הרי תמיד שואלים למה היה צריך להגיע לזה, למה שהמצרים יארגו אותו, הם ייקחו אותה וינפו. מה עדיף, איסור רצח על איסור ניוף? הם יארגו אותו כדי לפתור להם את איסור ניוף, אז את איסור רצח יותר קל להם לעבור. כן, אז דיברנו על הרן הזה בדיוק, על הפלפולים של הישיבות. בכל אופן, אז הטענה של תרומת הדשן זה שהעידנה, בגלל שיש חשש שאם אני אתגונן הם יארגו אותי, אז זה ממש כמו במחתרת, לכן מותר לי. לא יודע מה הוא חשב על הגויים של פעם, אין לי מושג, אבל בכל אופן זה מה שכתוב, גם נפסק בשולחן ערוך, שמבחינת דיני במחתרת קיימים גם כאן. זה אותו... למה בגמרא אמרו אחרת? אני לא יודע. אולי הגמרא אמרה משהו היפותטי. אם אתה במקרה יודע שמדובר בגויים מאוד מנומסים, שהם באים רק לגנוב והם לא יארגו אותך, בסדר, אז אל תהרוג אותם. אבל ברור שאם יש סיטואציה כמו בבא מחתרת, אז חלים פה כל דיני בבא מחתרת. אוקיי?
אם גנב לא בשבת, הוא ייקח, לוקח כל הרכוש שלו, אם אני אהיה עני, עני כנס, זה פיתוח נפש.
אני כמת, אבל זה, אתה יודע, זה דרשות לעשות מזה פיקוח נפש. זה כן, הצנזור כתב את זה. כן, אוקיי. בכל אופן, מה? כן, שהוא עודף על ממון, נכון? דיברנו על זה קטן או גדול.
לעשות שריפה זה גם לא בנפש, לא יכול.
אז אמרנו שהיה סיכוי קטן, עדיין עוד לא היה, כן, אבל יש סיכוי מסוים. אז אומר המגן אברהם שם כך, וצריך עיון שהניחנו לקח הממון ולא יחלל שבת, על הנוכרים האלה שצרים על הירות. מאיפה השולחן ערוך פוסק דבר כזה? שייתן לו לקחת את הממון, שלא יתגונן, שלא יגן על ממונו, ולא יצטרך לחלל שבת. שימו לב עוד פעם, הוא לא שעשם בזה, מה זה מתיר לי לחלל שבת? אז אומר, אז תימנע מחילול שבת, תישאר בחדר.
זה החילול שבת, זה להרוג.
כן, זה החילול שבת, להרוג, אבל מרק המימד של החילול שבת בהריגה מטריד אותו, לא המימד של הרצח. ואפשר, כיוון שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו, חיישין אנשי מה יעמוד אחד נגדם ויהרג, ולכן מחללים. כן, אותה הסברה. אבל באדם יחיד יניח לקח ממונו ולא יחלל שבת. גוי יחיד מגיע, לא קבוצה של גויים. גוי יחיד מגיע, תן לו לקחת את הממון, כי פה זה לא יגיע למצב של איום על החיים, ולכן תן לו לקחת את הממון.
במקום שבת של כדורגל, שבת של גנבות.
כן. טקסס, כן, זה הכדורגל של טקסס. טוב, בכל אופן, if you kill somebody, Texas will kill you, כמו שאני אמר. אז הטענה... רגע, זו השאלה. שואלים על המגן אברהם הזה, מה ההבדל? הרי בא במחתר אדם יחיד. אז למה לא... בדיוק אותה שאלה ששאלתי בהתחלה. תן לו לגנוב את מה שהוא רוצה, תישאר סגור בחדר, ושאלך לו לדרכו. מה היתר? אני מדבר עכשיו בשבת כרגע, נעזוב את הנפש, הנפש כבר פתרנו את הבעיה, אבל מה עם שבת? ככה שואלים על מגן אברהם, וזאת קושייה עצומה. זאת קושייה עצומה, כי זה ממש אותו דבר. ולכן גם לא סביר שהמגן אברהם לא חשב על זה, כי זה לא איזה משהו שהביאו לו מאיזה מקום שהוא לא חשב על זה. זאת הסוגיה עצמה, אתה מדבר על השוואה לבבא מחתרת. על זה אתה מדבר. אז איך אתה יכול להגיד שאדם יחיד לא? ההסבר היחיד שאני מצאתי לעניין הזה, ראיתי פעם מישהו שרוצה לטעון משהו מאוד רחוק, אני לא זוכר אפילו מה. ההסבר היחיד הסביר שאני הצלחתי לחשוב עליו בהקשר הזה, זה הניסוח שאמרתי קודם. כאשר גוי בא ורוצה לגנוב ממני, הוא לא בונה על הגנה הלכתית. הוא לא, הוא מנסה לגנוב, הוא מקווה שאני לא אתפוס אותו, הוא לא יודע מה זה שבת ולא שבת, ואם אני כן אשמור, אני לא אשמור. ברור שזה מאבק כוחות, הוא מנסה לגנוב, ברור שאני אצליח להתגוננו שלו. אין פה את השימוש הציני בהלכה כמגן. במצב כזה, להרוג אותו אולי מותר לך, אבל לחלל שבת לא. כי לחלל שבת זה איסור, מה היתר לחלל שבת? אתה צריך להוציא את כל ממונך כדי לא לעבור על איסור. אז תן לו לגנוב את כל הממון ולא תצטרך לעבור על חילול שבת. בגנב, מדובר בגנב יהודי. ופה במקרה הזה בדיוק. הגנב היהודי הרי בא בשבת, למה הוא בא בשבת? אנחנו יודעים למה הוא בא. כי הוא חושב על זה, הוא חושב, הוא תמיד חכם, אבל לא עד כדי כך תמיד חכם. אבל הוא מכיר את הדין שאסור להרוג בשבת. הוא לא מכיר את הדין שבא במחתרת, הורגים אותו גם בשבת. הוא לא למד, הוא יודע, הוא הגיע רק עד אבא אמינה בדף היומי. בזמן
יהושע כבר הגויים עשו את זה, וחכמים תקנו שילחמו בשבת. זה לא מסתדר מה שאתה אומר.
לא, להילחם בשבת זה לא קשור, להילחם בשבת זה על נפש.
אבל אני אומר, הנושא הזה שהגויים מנצלים את השבת, זה כבר לא יהושע, וחזל תקנו שיילחמו בשבת.
לא, חזל תקנו כדי שלא ייווצר מצב כזה.
נכון, אבל זה אתה אומר שהניצול של השבת קיים.
לא, היה חשש בעתיד, אם אנחנו לא נילחם הם ינצלו. אבל פה לא מדובר על זה, פה מדובר על מצב נתון. שם מדובר על איום בנפש, הם ינצלו את השבת לאיים על הנפש, אבל פה לא, מדובר בבן אדם שהוא בא לגנוב, סתם גוי שמגיע לגנוב, הוא לא חושב על שבת ולא שבת, הוא אומר, הוא לא בא לנצל את ההלכה, אפילו הוא יודע שאנחנו נחים בשבת, הוא לא בא לנצל את ההלכה, הוא לא יודע מה זה חילול שבת.
אז הראש היהודי, כן, הפיקח הזה, הוא תמיד יסחור איזה גנב גוי.
בסדר, אז אני לא יודע.
הוא יודע את הפרצות.
אוקיי, אז אם אנחנו נראה שיש תופעה כזאת, אני מניח שחזל יתקנו שגם את השליח הגוי אפשר להרוג.
אני אדוק אם הוא גוי יהודי.
תודה, יהיה בית דין. בכניסה יהיה בית דין, ואם הוא יהיה גוי אנחנו יכולים גם לגייר אותו ואז להרוג אותו.
לא, בא לך לגנב, אתה שואל, תגיד, אתה גוי, אתה דרך מישראל.
אוקיי. אז הוא גוי, הוא מנשק את המזרח.
אתה אומר לו רבישים, הוא נעימו,
זה גם. אתה מדבר כמו ישראלי, צביקה. זאת אומרת, אם השנים זה הגויים לפי האף. רואים אותך ליד. אני לא יודע, אני לא מבין בזה, אבל היא יודעת, אם זה הגויים לפי האף.
זה נכון. אה? זה אולי זה לא לפי הגויים. אם אתה גר, יש
רובם. כן, רובם. יש לנו אינדיקציה. זה התבטחויות. ברור שיש אינדיקציות שונות למי גוי ומי יהודי. אנחנו יכולים פחות על הלמדת. יהיו מקרים שבהם זה תחום אפור. אוקיי, זה לא... טוב, בכל פן, אני אומר, המגן אברהם הזה, נדמה לי שההסבר היחיד שאני מתאר לחשוב עליו לפחות, זה ההסבר הזה, של הניצול הציני. ואז זה מחזק את מה שרציתי להגיד קודם, שמה שמותר לי לעבור עבירות כדי להגן על הרכוש, זה בגלל שההלכה לא תשים בפני מחסומים במקום שבו מישהו מנצל את ההלכה כדי לייצר את המחסומים האלה. זאת אומרת, אם אתה מנסה לעשות ניצול ציני, לא בבית ספרנו.
אמרנו להגיד שההלכה, אבל אני מנסה להגיד לגבי יהודי, אם היהודי בא לגלוב, יודע שאסור להרוג בשביל, אז ההלכה מתנטרלת ואפשר כן להרוג לו, בגוי שהוא לא מכיר זר.
זה
מה שהוא אמר. כל זה בעין, זאת אומרת, מה אם תהיה משהו דרך הרשת או משהו כזה שאתה לא רוצה להתכונן?
אז מה אתה יכול לעשות? אתה מתכוון לחלל שבת, לא להרוג מישהו, לחלל שבת ברשת. באינטרנט. אם דג בא לגנוב לך את הסירה, אתה שם רשת. אתה לא גלש, אם אתה יודע שמישהו מתכנן, נודע לך, אתה לא יודע, ב-8200. יש איזו מזימה שבאים בשבת, שאלה מעניינת, אני לא יודע. שאלה מעניינת. ברור שציבורית, אם זה יהפוך לתופעה, יהיה מותר לחלל שבת. זה ללא ספק. השאלה, האם אדם פרטי שיודע שהולכים, או עסק, או לא משנה, שיודע שהולכים לאיים עליו, ושם אין בכלל סכנת נפשות, אין אפילו את הפיקציה. אבל מצד שני, לפי הפירוש שלי, זאת אומרת, אם אתה לא תחלל את השבת, לא תצליח להגן על הממון. אז לפי הפירוש הראשון שלי, אז מותר יהיה לעשות פה. לפי הפירוש השני, יהיה אסור פה. הראשון זה שאני אומר שמה שצריך את האיום על הנפש זה שבלי זה אתה לא תצליח להגן על הממון, בעצם אתה הורג אותו כדי להגן על הממון. למה צריך שיהיה עליי איזשהו איום שהחשש שהוא יהרוג אותי? זה כי פשוט אם אין איום אז אני תמיד אצליח להציל את זה גם בלי להרוג אותו. אז פה במקרה הזה זה לא קיים, כי במקרה הזה אין איום, אבל קצת הממון שלי אני לא אצליח להציל, אז מותר לי לחלל שבת. אבל אם אני אומר תמיד צריך איזושהי פיקציה שיהיה חשש לנפש, כי לא רוצים להתיר סתם ככה להרוג, אז פה אין את החשש לנפש.
אני אשאל אולי עוד שאלה. הגמרא הרי אומרת ש... זה מה ש... אתה שאלת קודם. הגמרא הרי אומרת, מה שקראתי אותה, אמר רבא, מה איתם הדמחתרת? חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. והממר אמר, אי אזיל נקאי לאפאי ולא שווי כלי וכו'. זאת אומרת, אדם לא מעמיד את עצמו על ממונו. זאת אומרת, מה הכוונה? אז לכאורה כל מה שאמרתי הוא לא נכון. למה? כי הגמרא אומרת, אני שאלתי הרי למה מתירים לו להתגונן מה שיביא אותו לצורך להרוג, בפרט בשבת. תגיד לו שישאר בחדר, שייתן לגנב לקחת את הממון. הגמרא אומרת, אבל זה לא אופציה, הוא לא ישמע לי. אדם לא מעמיד את עצמו על ממונו, באים לגנוב, הוא מיד מתגונן, הוא לא מתחיל לחשוב עכשיו, רגע, יש פה חילול שבת, אז אין בעיה, אתה חייב להניח שהבן אדם מתגונן, ואז השני יכול להרוג אותו, ואז יש דין רודף, ולך מותר להרוג אותו. הבעיה שבמקומות אחרים, הגמרא אומר שבגלל שאדם לא מעמיד את עצמו, אז דווקא אנחנו אוסרים עליו לעשות דברים. למשל, דלקה בשבת, מה שאתה הזכרת קודם. הגמרא, בפרק כל כתבי הקודש, הגמרא אומרת שאם פורצת דלקה בשבת, אז אסור לאדם להציל ממון. אסור לאדם להציל את ממונו בדלקה. רק מזון שלוש סעודות ובגדים לאותה שבת או בכתבי הקודש. אלה הדברים שמותר לעשות. למה? בגלל שהאדם לא מעמיד את עצמו על ממונו. מה זאת אומרת לא מעמיד את עצמו על ממונו? הכוונה שאם אתה תתיר לו להציל, אז הוא יתחיל גם לעשות גם חילולי שבת. אז אתה לא מתיר לו להציל אפילו כשאין חילול שבת. כי אדם לא מעמיד את עצמו על ממונו. אז מה רואים? שאם אתה דורש מבן אדם לא להציל את ממונו, הוא יעמוד בזה. אתה לא שהוא יגיד, רגע, יש איום על החיים שלי, הוא לא יחשוב. פה אצלנו זה כתוב הפוך. אצלנו כתוב, אתה לא יכול לאסור עליו להתגונן, כי הוא לא ישמע לך, בן אדם בהול על ממונו. שם אתה אומר הפוך, בגלל שהוא בהול על ממונו, אני לא אתן לו להתחיל להציל. מה זאת אומרת, עוד יותר בהול על ממונו, הוא לא ישמע לך. חלל שבת, הוא יעשה הכל, הפך, תגיד לו, תעשה ככה, אל תעשה את זה, תן לו הנחיות. כי אחרת הוא לא ישמע לך, אם אתה תצווה עליו בכלל לא להציל ממון. אז מה הסברה? הסברה היא כזאת או הסברה היא כזאת? אז נדמה לי שלאור מה שאמרתי קודם, זה בדיוק הנקודה. זה לא באמת בגלל המהלך הזה, הגמרא אומרת שמותר להרוג את הבעור המחתרת. זאת פיקציה. הגמרא מנסה להראות שיש איזשהו חיטימצה שיהיה איום על החיים שלי. זה באמת סברה אמיתית. זה לא סברה אמיתית, אני מתכוון, זה לא רוב הסיכויים שזה מה שיקרה. זו אופציה רחוקה. אבל מספיק לי אופציה רחוקה הזאת כדי להתיר. למה? כי זה לא יסוד היתר, לא בגלל זה אני מתיר. אני מתיר כדי להתיר את הממון. בגלל זה אני מתיר לקרוא. רק אני צריך למצוא איזשהו מעטפת כדי להסביר למה בכל זאת יש לזה איזושהי הצדקה. זה הכל. כי אחרי באמת הבעול הממונו מופיע פה במשמעות הפוכה ממה שאנחנו רגילים במקומות אחרים. אז זה עוד ראיה למה ש...
אם גייס תופה כל כך על בשבת, זה חלש.
מה?
במחתרת, בשבת... אם אתה אומר שזה דוחק שם, זה עילה, איזה עילה?
בבב המחתר איזה עילה.
אז ההיתר בשבת זה מאוד חלש.
למה? להפך, אני אומר שאין הגנה על הגנב. לא חילול שבת ולא רצח.
זה לא עילה, זה לא ממשי, זה עילה, זה כאילו.
נכון. אני אומר, בעצם מה שאני הורג אותו זה כדי להציל את הממון. איך אני מייצר פה איזה קונסטרוקציה כאילו שיש פה איום נפשות? אז לא באמת איום נפשות. אז למה אני יצר את הקונסטרוקציה הזאת? כי אני לא רוצה לעשות נגיד זילות לחיי אדם או משהו כזה, אבל בעצם היתר הוא לא בגלל זה. היתר להרוג אותו זה כי הוא מאיים על הממון שלי. אז לכן באמת אני לא צריך שזה סיכוי אמיתי. וגם זה סיכוי רחוק.
אבל בשביל זה התארת חילול שבת.
כן, נכון.
אני אומר, כל ההגנות שההלכה נותנת לגנב נופלות, כולל חילול שבת, גם זה הגנה לגנב. הוא מנצל את החילול שבת, נו. אז ההלכה אומרת, לא, לא, שום דבר שמגן עליך לא קיים. אין שום מעצורים בפני בעל הבית שמתגונן. יש בברן, וגם ביד רמה, כשהוא מביא את הסברה הזאת שאדם לא מעמיד את עצמו על ממונו, אז הוא אומר, ודאי שאין כל הגנבים באים על עסקי נפשות. אי אפשר להניח שכל גנב בא על עסקי נפשות. זה לא, זאת לא הנחה סבירה. ואיקאי בעל הבית להפה ושקיל ממונה מיד גנב לא קטיל. הגנב לא יהרוג את בעל הבית. גם אם בעל הבית יתגונן. כמה? אז הוא יברח. איננו הרות, אנחנו יודעים שברוב המקרים גם היום כשבא גנב הביתה זה מפחיד, הכל נכון, ברוב המקרים הגנב לא יהרוג את בעל הבית, אם בעל הבית יצא נגדו והוא לא יצליח אז הוא יברח. זה אלא בעל הבית הוא העומד כנגדו על מנת להרוג אם לא יניח לו את הכלים מיד. בעל הבית לא יצליח להתאפק, זאת אומרת, אם אתה לא תעצור פה ואני לא צריך לעצור אותך אחרת, אני ארוג אותך. אני לא רואה ממטר. זאת אומרת, לפני היתר ההלכתי, אנחנו מדברים עכשיו, הוא בא להסביר את היתר ההלכתי. אז מה, נגיד שלא היה היתר הלכתי. גם אם לא היה היתר הלכתי, בעל הבית לא היה עוצר. הוא היה הורג אותו אם היה צריך. אוקיי? עכשיו, הגנב יודע את זה, ואז הגנב יהרוג את בעל הבית. וכיוון שהגנב יהרוג את בעל הבית, אז בעל הבית עכשיו בדין רודף יהרוג את הגנב. אתם מבינים איזה פלפול אנחנו עושים כאן? וברור שהפלפול הזה הוא לא הערכת מציאות אמיתית. זה הרי ברור שלא. כמו שראינו שם, הרי בן אדם כן יכול להתאפק. למה הוא אומר שבן אדם לא יכול להתאפק וחייב להתגונן ולהרוג את הגנב? הנה בהלכות שבת אנחנו דורשים ממנו לשבת בשקט, לצאת מהבית, להשאיר את כל הבית שלו להישרף. כל ביתו עולה באש, תבינו. זה לא גנב שבא לגנוב כמה דברים בתוך הבית. זה בן אדם שהולך לאבד את כל רכושו עלי אדמות. ואנחנו אומרים לו, תשתוק, תשב בשקט, צא החוצה עם שתי כיכרות לחם וכמה ממרחים. זה שבת, שיהיה לך מה לאכול בשבת. וזה הוא כן ישמע בקולנו. אז אנחנו לא נגיד לו, לא ישמע בקולנו להישאר בחדר ולא להרוג את הגנב.
אני חושב שההנחה פה זה שהגנב יודע שהוא לא בא, אבל הבית לא יודע שמה הגנב בא.
לא, אבל הרן, אבל הרן לא אומר, הרן אומר שאפילו שהבעל הבית יודע, ככה הרן אומר, שאפילו שהגנב יודע שהבעל הבית יודע שהגנב לא יהרוג אותו, אבל הוא, אם הוא לא, אם הוא יגן על הממון בכל מחיר, אם הוא יצטרך להרוג הוא גם יהרוג. עכשיו הגנב שיודע את זה, אז לכן גם אנחנו הולכים אחרי הרוב, ורוב הגנבים לא באים להרוג. זה ההנחה של הרן, אפשר להתווכח שקיבל בגלל הספק.
לא יודע, הגנב שבא עם,
אבל הרן לא, אבל הרן לא הולך בכיוון הזה. זאת הסבר שרי, אתה רק אומר, הרן לא הולך בכיוון הזה.
אני לא מבין, אז בסוף ימי השופי הרן, ימי גנבים, כן הולכים
בסוף, אחרי שהם מבינים שגם אני לא אעמוד.
אז מה הוא אומר שאין שלובו בהוכים? אם לא היה, זה מאוד...
הוא הרי מסביר איך נוצר הדין שמותר לי להרוג אותו. נגיד שלא היה, עכשיו חכמים יושבים וחושבים על עצמם איך לעשות, לא, חכמים זה התורה, איך לעשות את הדין הזה. נגיד שלא היה הדין הזה, עדיין אתה יוצא אותה סיטואציה. למה? כי הוא היה מתגונן בכל מחיר, השני היה פתאום יודע שהוא התגונן, לא בגלל שמותר לו, למרות שאסור לו, אז הוא רוצה להרוג אותו, ממילא הוא מתגונן. אתם מבינים שכל זה זה הסבר החוק. אני אקרא לכם את לשון הטור. הטור יש לו לשון הרמב״ם, אני לא רואה פה את הלשון של הטור משום מה. לא, אלה זה טיוטה, אני מדפיס על שני הצדדים. הרמב״ם אומר, לפיכך יארג בין שהיה גדול בין שהיה קטן, בין זכר בין נקבה. ברוב המקרים האלה אין לי סכנת נפשות. בא ילד קטן או בא אישה או את אדם שיותר חלש ממני, אז אין סכנת נפשות. לפיכך יארג בין הזה בין הזה. בדין רודף צריך ודאות כמעט מלאה, ודאות מלאה שהרודף יהרוג את הנרדף בשביל שיהיה יותר להרוג אותו. פה צריך ודאות מלאה שהוא לא יבוא להרוג אותי כדי שלא לא, לא להרוג אותו, כמו האבא. נכון, כשבא האבא ובא במחתרת, אז יש ודאות מלאה שלא יהרוג את הבן, ואז באמת עשו להרוג אותו. עכשיו, אם ככה, אז ברור שלא דין רודף. אם זה היה דין רודף, אז צריך ודאות קרובה שהרודף יהרוג כדי שיהיה יותר להרוג אותו. אבל בדיני בא במחתרת זה עובד הפוך. ודילמה המחתרת, בשביל שיהיה איסור להרוג, אתה צריך ודאות שהוא לא יהרוג אותך. למה? זה ברור שזה מה שאני אומר קודם. אני הורג אותה בשביל להציל את הממון. אך נכון, לא יתירו, אלא אם כן יש איזשהו סיכוי קטן שהוא יהרוג אותי. אבל זה לא הסיבה שבגללה מותר לי להרוג אותו. זאת לא הסיבה. זה תאוץ. אומרת, אז אני מרחיב את דיני פיקוח נפש, ואני אומר, גם זה פיקוח נפש. אבל זה לא באמת פיקוח נפש. אני מרחיב את זה כדי לאפשר לבן אדם להגן על, 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 על ממונו, כן, על רכושו. אני אביא עוד כמה ראיות.
למרות שבילד ההנחה יש אתה יכול לעצור אותו ולקחת את הממון בלי להרוג אותו.
נכון.
זאת אומרת שיותר גורף.
מה זה אתה יכול? יש חשש רחוק שלא תצליח. אולי זה ילד גדול ויש לו אקדח בכיס. אבל אתה מבין שזה חשש לא, לא גדול.
אפילו לנסות.
נכון. נכון, נכון. אגב, יש במחלוקת, יש פוסקים שאומרים שלא צריך להצילו באחד מעבריו, אפילו אם אני יכול. ובא במתלבדים לרודף. עוד רגע אני אגיע לזה.
את יוצא שכאן מותר להרוג כעיקרון להגן על הממון, אבל להציל את הנפש שלי אסור לי לגנוב.
מרשי, נכון. לי אסור לעשות עבירות, אבל אם מישהו בא לפגוע בי, מותר לי לעשות הכל כדי להתגונן. כן, זה מסירה. להפך, אני אומר, זה שני צדדים של אותה מטבע. כמו שאסור לי לפגוע בממון כדי להציל את נפשי, מותר לי להרוג את מי שבא לפגוע בממוני. אמרתי, הרי, אם אני אזכיר לכם את ההקשר, ההקשר שבו פתחתי, אמרתי שיש שני דינים אחד מול השני. מציל עצמו בממון, מציל עצמו בנפש חברו, שזה יהרג ועל יעבור, אסור לעשות את זה, ויש לדין רודף, שיש לכאורה סתירה ביניהם. אמרתי שאין סתירה, כי הרודף יצר את הסיטואציה וכל ההסברים שנתתי שם. אחרי זה הראיתי שבשני המצבים הקיצוניים, אנחנו בכלל לא עושים חשבון של רמה, של עוצמה. איזה ערך חיים צריך להציל, או באיזה ערך חיים מותר לפגוע כדי להציל. אז אם זה מציל עצמו בנפש חברו, אסור לך לפגוע בחבר, אפילו אם ערך חייו זה מינימום שבמינימום. אפילו הוא בא. אוקיי? ואז אמרתי, ואפילו ממון, כמו שרשי אומר. לכן אסור לי לפגוע בממון של חברי כדי להציל את החיים. עד כדי כך, אנחנו לא עושים הבחנות. זה הצד השני של המטבע, זה לא סתירה, זה בדיוק אותו דבר. הצד השני של המטבע הוא שאם יש רדיפה, אם יש רדיפה, לא מצליח חברו, הצד השני שלה, של הציר, אז גם שום פעם אנחנו לא עושים הבדל בין ממון לנפשות. רדיפה אחרי ממון, רדיפה אחרי נפשות, זה לא משנה. באש אתה נמצא בקוטב של הרדיפה, אז אני אהורג אותך אם אני צריך. אם אתה נמצא בצד של המציל עצמו בממון או בנפש חברו, אז אסור לי לעשות כלום, אפילו לפגוע בממון, כי אני, הוא לא אשם ואני לא יכול להשתמש בו כדי להתגונן על עצמי. להפך, זה שני צדדים של אותה מטבע.
הבא במחתרת זה רק על הרכוש שלי?
לא, לא, לא. מה אומר במפורש? לא, כל אחד.
כל אחד?
כן. ומזה שהגמרא מרבה, הבאתי את זה, מזה שהגמרא מביאה פסוק כדי לרבות כל אחד, זה עוד ראיה למה שאני אומר. כי בדין רודף לא צריך. גם לא מובא בגמרא פסוק. דין רודף זה בדרך כלל זה מישהו שלישי. מישהו שלישי שיורה ברודף כדי להציל את הנרדף, ואף אחד לא מעלה בדעתו להגיד שזה רק הנרדף ולא גורם שלישי. ופתאום בבבא מחתרת צריך פסוק שגם מישהו אחר יעשה את זה. ולמה? מאוד ברור, כי האדם עצמו יכול להחליט שהוא מגן על ממונו, ואז נכנסים לכל השרשרת שאמרתי קודם. אבל גורם שלישי, מה היתר להרוג אותו כדי להציל ממון? אני זכותי להגן על ממוני, גם אם זה יביא אותי לצורך להרוג אותו. אבל הוא לא יכול לדעת, אולי אני אחליט לוותר ואני אשאר בחדר ואני לא אריב איתו ואין שום סכנת נפשות, מה אתה מתערב? אז הגמרא אומרת לא. זאת אומרת, לומדים לי פסוק שגם צד שלישי, אבל צריך פסוק. זאת אומרת, זה לא דבר שמובן מאליו.
יוצא שאם נכנס אליי בלילה ילד, אם הנחת עבודה שלי זה שהוא בא להרוג אותי, אסור לי להרוג אותו, כי אני יכול להשתלט עליו. ואם הוא בא לגנוב בזוקה מותר לי להרוג.
כן, זה מה שיוצא. מוזר. לא, כי מה שקורה כשהוא בא להרוג
אותך... בזוקה לא...
לא, כן. מה שקורה זה כשהוא בא להרוג אותך, אז ברור לו שאין לך הגנה הלכתית. אין לו.
כן, הבנתי, אבל...
כי מותר לעבור על הכל.
התוצאה...
זה בדיוק מוכיח את מה שאמרתי קודם על הציניות. אם אתה עושה שימוש ציני בהלכה, אין הלכה. אם אתה לא עושה שימוש בהלכה, אז כללי ההלכה עובדים, אז צריך להחליט מה מותר ומה עשו. אבל מי שבא לגנוב ממון, הוא מנסה להשתמש בהלכה, כי הוא חושב שבשביל ממון אנחנו לא נעשה את זה.
הוא מתחייב בנפשו בזה.
כן, כן.
כי יכולת לבוא ולהגיד, במקרה כזה, גם תנסה להציל
במה. אבל יש פוסקים שאומרים שלא, זה עוד ראייה למה שאני אמרתי קודם. אני לא אומר שזה חייב להיות, ברור, יש פוסקים שאומרים שגם זה. אבל אני אומר, זה עוד ראייה לתפיסה שאני מציע כאן. ברמב"ם העניין הזה של בבא מחתרת מופיע בהלכות גנב, לא בהלכות שמירת הנפש. זה עוד פעם, הייתי מצפה, זה יופיע במסגרת דיני רודף, בפרק א' הלכות רוצח ושמירת הנפש. זה אינדיקציה. מה?
גם בפרשת משפטים זה בא בהקשר של...
נכון, נכון, כל הפסוקים, נכון. מה שזה בעצם, הפרשה, בתורה, לא תמיד אפשר ללמוד מההקשר שבתוכו זה מגיע, אבל ברמב״ם זה אפילו כלל. הרמב״ם ממלאכה, ואנחנו נראה בהמשך, ממש בשיעור הבא, אני חושב, אנחנו נראה דוגמה לזה. כשהרמב״ם ממקם הלכה במקום מסוים, זאת אינדיקציה לאיך הוא מבין אותה. כי הרמב״ם אומר את זה. הוא חשב על כל הלכה, איפה בדיוק למקם אותה. יש פה תפיסות משפטיות שונות, אם זה נמצא פה או זה נמצא שם. עובדה היא שהוא ממקם את זה בהלכות גניבה, לא בהלכות רוצח ושמירת הנפש. אז גם זה אינדיקציה מסוימת, גם במצווה ריש למתת, גם בהלכות, אבל גם במצוות עשה ריש למתת, אז הרמב״ם כותב, היא התורה שהורנו בדין הגנב שנקנוס אותו תשלומי כפל, או תשלומי ארבעה חמישה, או נהרגהו עם בבא מחתרת, או נמכרהו, למחר. יש רשימה של דינים שנוגעים לגנב, ואפילו לא האחרון ביניהם, ולא ראשון, לא אחד באמצע כזה, שהורגים אותו כשהוא בבא מחתרת. זה די בו, זה דין גנב, זאת אומרת, כשאתה בא להם על הממון שלי, אני מותר לי להתגונן נגד גנבים, אפילו בהריגה. זה מדיני גניבה, זה לא מדיני שמירת הנפש. עכשיו, הרמב״ם כותב עוד משהו, לגבי במחתרת, הרמב״ם כותב בלכות גניבה, פרק ת', הבא במחתרת, רשות יש לכל להורגו. לא, אני, הדגש שלי זה על הרשות, לא על הכל. רשות יש לכל להורגו. אני אשווה את, את הדברים שלו על הלכות רודף, הלכות רוצח פרק א', קודם כל זה מוקם בהלכות אחרות, כמו שאמרתי קודם, שימו לב לניסוח. כל ישראל מצווין להציל הנרדף מיד הרודף, ואפילו בנפשו של רודף, הרי זו מצוות עשה שלא לא לחוס על נפש הרודף. אתם רואים את ההבדל בניסוח? מה זה רשות? זה מצווה, זה סכנת הפשות, לא? מה פתאום? שום סכנת הפשות. יש לך רשות, אתה רוצה להתגונן על הממון שלך, אין בעיה, התורה לא אוסרת את זה עליך. אתה רוצה לא להתגונן ולתת לו לגנוב כדי לחסוך חיי אדם, תקבל אולי את אותו נשיא למתנדב, אבל אתה לא חייב. בסדר? יש לך רשות להתגונן. זה דבר מאוד נדיר דרך אגב, שבדיני נפשות, אני הזכרתי את זה אני חושב, שבדיני נפשות יש דבר כזה שנקרא רשות. בדיני נפשות, אם או שחייבים או שאסור. מה זה רשות? יש לך רשות להרוג. מה זה ג'יימס בונד? 007, יש לו רשות להרוג. זה לא רשות. או שאתה חייב להרוג, ואז כמובן תהרוג, או שאסור. לא יכול להיות מצב אמצע. אז לא, פה יכול להיות מצב אמצע. למה? כי הרשות היא להגן על הממון, לא להרוג. אם בשביל להגן על הממון אני צריך להרוג, אז יש לי רשות גם להרוג. אבל כמובן יש לי גם רשות לא להרוג. אני יכול להשאיר אותו, לגנות את הממון, לא להרוג אותו, ולתת למשטרה אחרי זה ולהגיד כפרות על הממון שלי. אז בסדר, זה גם אפשר. אז לכן הרמב״ם לא אומר זה מצווה, כי באמת אין פה מצווה. אם זה היה רודף, זה היה מצווה, זה לא היה רשות. הבנתי, זה גם ברודף זה גם ברודף זה ככה זה גם ברודף הוא אומר זה מצווה גם שם, אם יכול להצילות אחד מעבריו ושיעשה את זה אופן הרבה, הרמבה אומר רשות יש לכל להורגו בכל מיטה שיכולים להמיתו בכל מיטה, לא רק בסייף זה לא ברור והדין רודף גם זה ככה יש רשות בכל מיטה, לא רק בסייף. הייתי חושב שאני צריך רק לעשות איתו איזה דוקרב כזה עם סייף. מה זה הדבר הזה? צריך להגן על החיים שלי, לא? לא. כי דין הגנב, להרוג את הגנב, יש פה איזשהו מימד עונשי על הגניבה. והיה צד לומר שאולי זה רק במיטה מסוימת שהתורה קבעה. אומר רמב"ם, לא. מותר לך להרוג אותו בכל מיטה כי אתה צריך להגן על הרכוש שלך.
אבל הצורת מיטה היא במסגרת של בית דין,
לא, אבל ברודף גם לא. גם ברודף וגם במחתרת לא. אז למה ברודף הרמב״ם לא טורח לציין שזה בכל מיטה או משהו כזה? ובבב המחתרת כן. כי היה הווה אמינה שבבב המחתרת זה לא יהיה בכל מיטה. בגלל שזה לא באמת הצלה. אלא זה, לא יודע מה, אלא רק עונש או משהו כזה. ואז זה אומר שלא, בכל מיטה. יש חידוש שגם פה בכל מיטה. מה? כן, כן. בגמרא מביאה את זה. בגמרא מביאה פסוק על זה, ואותה שאלה. גם בגמרא. השאלה למה מביאים פסוק הזה, נכון. נכון, נכון, אבל בשני המקרים ובכל זאת הרמב"ם עושה הבדל ביניהם זה הטענה שלי זה מה שאמרתי קודם לגבי הוודאות זה היה עכשיו ביחס לרודף הרמב"ם אומר ככה אם אפשר צריך להתרות בו אם יכול תרוצה בפרק א', אם אתה יכול להציל את הנרדף באחד מעבריו של הרודף, אסור להרוג את הרודף. ואתה גם צריך, אם אפשר, אתה גם צריך להטרות בו. אם אפשר, אם אתה לא יכול, אז לא. אבל אם אפשר, אתה צריך להטרות בו. הגמרא והרמב״ם לא מזכירים את הסייגים האלה ביחס לבעל המחתרת. לא את יכול להצילו באחד מעבריו, ולא את הצורך בהתראה. עכשיו, יש פוסקים שמביאים את זה. אבל בגמרא זה לא מופיע, וגם ברמב״ם לא. רק ביחס לרודף, ולא ביחס לבעל המחתרת. ובאמת, יש פוסקים שדייקו מכאן שלא צריך להטרות בבעל המחתרת. לא להטרות, ולא, אתה לא חייב להצילו באחד מעבריו, גם אם אתה יכול. מה ההבדל? פה הוא בעל ממון ופה על נפשות, אז זה יותר חמור. התשובה היא כן. כי מי שבעל ממון, הוא משתמש בהגנה הלכתית, אין הגנות הלכתיות, תעשה איתו מה שאתה רוצה. אין לו דמים, כמו שהתורה עצמה אומרת. אין לו דמים. הבשר שלו כחיית השדה. הרודף, הוא לא משתמש בהגנות הלכתיות. הרודף יודע שאם אני יכול להתגונן. אז פה בסדר, תוודא שאתה צריך, ואם אתה צריך, אז תעשה את זה, אבל תוודא שאתה צריך. אין פה התמוטטות של כל החומות ההלכתיות. עוד פעם, אינדיקציה לשימוש הציני.
אבל אחרי שהרחה קבע שאין עוד דמי, אז הגנב יודע שזה כמו שכשהוא בא, הוא למד בכל.
זה תמיד ככה. השאלה אם דין הורס את עצמו אחרי שהוא קיים וכולם יודעים אותו. זו שאלה שעולה בהרבה מאוד
שאלות. אתה מניח ברודף. ברודף הוא יודע שיכולים להרוס
אותו. לא, אבל לא בגלל ההלכה. אנשים יודעים שבאדם יודע שהשני יתגונן, הוא לא ימסור את עצמו למות. אתה לא חייב להיות בשביל תמיד חכם. אני חושב שכל אחד מבין את זה. אני רק רוצה לסיים בדין נוסף שהולך בכיוון דומה, והוא דין ממש מפתיע. זה גמרא בבבא קמא, גמרא די לקונית, וממנה שכתוב בה שאפשר להרוג מוסר. מי שמוסר רכוש של יהודים לידי גויים, מותר להרוג אותו. אפילו מצווה אולי להרוג אותו. עכשיו, זה מאוד, זה מופיע שם דרך אגב, ולא ברור איזה מעשה שהיה או מין משהו כזה, לא לגמרי ברור מה המעמד ההלכתי. פוסקים מביאים את זה הלכה למעשה, כולל רמב״ם ושולחן ערוך. יש דיני נפשות בזמן הזה, מותר להרוג מוסר. הרב רבי אליעזר ממית, אני קורא בשם הקונה, אני קורא את הגאות מימוני, ליחוד גניבה.
שם איזה חשש
של ציבור. רגע, שנייה, תכף נראה. הרב אליעזר ממית היה מדמה עניין המסור לבב המחתרת. המוסר, כן? לפי שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו, ולכך מותר לאורגו, כדאמרים הפרק הגוזל באטרה. וכן איתם בירושלים מפרק בן סורר ומורה. אז פה עוד פעם, אין אדם מעמיד עצמו, אותו נימוק כמו שיש לגבי בבא מחתרת. בראש, בתשובה, ראש בתשובה י' ז', בשני מקומות בתשובה י' ז', לכן נהגו בכל תפוצות ישראל כשיש מסור ומוחזק בכך, ששלוש פעמים מסר ישראל או ממונם ביד הנשיאים, שמבקשים עצה ותחבולה לעונשו, ובדפוס ונציה, לבערו מן העולם. לעונשו או לבערו מן העולם, יש פה שתי גרסאות. משום מגדר מילתא, ושיבשרו האחרים ולא ירבו מוסרים בישראל. וגם להציל כל ישראל הנרדפים מתחת ידו. יש ראשונים ופוסקים שהבינו שזה עוד פעם חשש נפשות עתידי, אבל בראש כתוב לא ככה. בראש כתוב שמותר להרוג אותו בגלל הסכנה לממון. הוא מביא שני נימוקים, אחד מהם נוגע אפילו לאדם פרטי, השני אומר יש פה איזשהו חשש שהוא הולך לרדוף את כל היהודים. אני לא יודע את מי הוא ייקח את מי הוא לא ייקח, אבל זה חשש ציבורי, את זה אולי יותר אפשר להבין. דיברנו פעם על המעמד של ציבור, אבל הנימוק הראשון שלו אומר שבגלל שהוא מאיים על הממון שלי, אז מותר להרוג אותו אם הוא מוחזק להיות כזה. מה זאת אומרת? למה? כי אם הוא מוחזק להיות כזה, אז ברור שהוא ציניקן. אם הוא אחד שעושה את זה פעם אחת, אני לא יודע מה, אז הוא תחף על הויצרו, אני לא יודע מה קרה. זה אחד שזו דרך חייו. הוא בעצם משתמש בהגנה ההלכתית, פלוס ההגנה של הגויים, כמובן, כדי שאנחנו לא נצטרך להתגונן לפניו. עכשיו, במצב כזה ההלכה מורידה את כל ההגנות. מותר לך להרוג אותו. לישראל פשוט, רגיל, הוא בכלל לא מאיים עליך. הוא מאיים מישהו אחר. יד כל ישראל להרוג אותו.
זה לא מאיים.
אתה יודע על מישהו שהוא מוסר? תהרוג אותו. לא, ברור שלא. אל תשכח שאנחנו מדברים פה, ברור שזה לא קיים במקום שיש מערכת משפטית. מדברים על הגמרא, כבר לא היה סנהדרין, כבר לא הייתה אוטונומיה משפטית. ברור שבמדינה או במקום שיש מערכת משפטית מסודרת לא עושים דברים כאלה. קח אותו לבית משפט. אבל שם המערכת המשפטית זה הגויים שלהם הוא מוסר את הממון. אתה נמצא פה כמיעוט נרדף, אתה צריך לפתח דרכים איך להתגונן בלי עזרת המערכת המשפטית. עכשיו פה
אתה אומר על מוסר של ידיעות של בנון או מרגל או משהו כזה שבול יכול לגרום לבעיות בנפש.
אז זה המדינה, אבל עוד פעם, זה לא אני, אדם פרטי.
אתה לא רואה בן אדם שמוסר גם מידע על פגיעות בנפש?
לא, בגלל שהמדינה צריכה לעשות את זה, לא אני. למדינה מותר. אני אומר, כשיש מערכת, כשאין מערכת
הזאת.
קל וחומר, אם אתה מדבר על המון, קל וחומר על מוסר של...
קל וחומר לא תמיד עובד בממון.
נכון. מוסר נפשות, מוסר נפשות ודאי מותר להרוג אותו. הביקוח בראשונים פה זה האם גם על מוסר ממון. אבל עובדה שיש שיטה כזאת שגם על מוסר ממון אפשר להרוג, מחזקת את מה שאמרתי קודם, שמבחינת ההלכה יש לפחות מקום לפרשנות אמריקאית. לדעתי זה הפרשנות היותר סבירה אפילו. הפרשנות הזאת שאומרת שמה שאני הורג את הגנב זה בתור הגנה על הרכוש, ולא בגלל שהוא יוצר איום על החיים שלי. מה? אם אתה עוזר ל-BDS, אז... לא, אם אתה עוזר, אז אתה לא תלמד. אבל אם זו דעתך, אז אתה יכול ללמוד שם. זה מה שהבית משפט אמר, משהו שזה נכון. טוב, עד כאן.